אנחנו נדבר קצת על מנהג ישראל, שברוך השם באמת לאורך הדורות נתקבל ונשתרש ואין פוצה פה ומצפצף, ברוך השם, כנגדו, אדרבה, אפילו בשבחו של המנהג הזה מדברים. יש איזה דיון בהלכה לגבי עניין המסכות והתחפשות בכלל באופן כללי, אבל הכריעו בזה גדולי הראשונים שמנהג ישראל יש לו ודאי יסודות, יסודות של אמת, וראוי להנהיג, ראוי להניח, חנך להם לישראל, כן, להמשיך במנהגם הזה. הכל כמובן בטוב טעם, כל דבר, אפילו דברים שהם לא רק בגדר היתר, אפילו מצווה, צריכים לדעת איך לעשות אותם. אין לך דבר שהקיצוניות לא מזיקה אותו. זכה נעשית לו סם חיים, לא זכה נעשית לו סם מוות. הדבר הזה נכון לגבי כל דבר ודבר, אבל ככלל, מנהג המסכות והתחפשות נתקבל בעם ישראל. והיו מגדולי ישראל, גדולי הלכה, אגדה וחסידות, שקשרו כתרים למנהג הזה, כל אחד בסגנונו שלו, נתן טעמים לשבח למנהגם של ישראל להתחפש ביום הפורים, מנהג שהחזיקו בו בעיקר ילדים אולי, אבל לא רק ילדים, גם מבוגרים, קשרו כתרים באמת של שבח ותהילה למנהג הזה, בכל מיני אופנים, חלקם נקטו טעמים על פי הסוד, חלקם על פי הפשט, חלקם על פי הדרש, אבל כל הטעמים יפים ונחמדים. ובכלל צריך לדעת שכאשר מנהג מתפשט בישראל, כל המון ככל שדי, ברגע שההמון, לא מדבר כרגע על המון נבער מדעת, אלא על המון שמחדש מנהג מתוך רגשי קודש, כן, לזמנים המקודשים, מתוך רגשות של חיבה ואהבת הקודש והטוב, אז ממילא יש תוקף למנהג כזה כדין, כל המון ככל שדי, קולו של ההמון, שההמון מכריע ומצביע ברגליים על דבר שבקדושה. הרבה פעמים אנחנו מוצאים שמנהג כזה נכנס לתוך מסורת המנהגים הטובים של עם ישראל, וכמוהו העניין המסכות ותחפושת, אחרי נחשב כמנהג טוב שכזה. אנחנו רוצים לברר באמת, מה המיוחדות שבתחפושת? מה המיוחדות שבמסכה? חוץ מהטעמים שכבר נאמרו. אנחנו נתבונן בכמה טעמים, ננסה להבין אותם. יש תמיד מה להוסיף ומה להרחיב בזה. אם מישהו יודע על דבר נוסף, בעזרת השם, תהיה אפשרות להוסיף גם דברים נוספים. אני אציע פה 5 או 6 היבטים לעניין של המסכות והתחפושת. דבר אחד שאולי דווקא אולי מיוחד למסכות ולתחפושת בפורים דווקא, אבל אי אפשר להעלים עין ממנו, זה באמת ההזדמנות. ההזדמנות שההתחפשות והמסכה נותנים לאדם לבטא את הייחודיות שלו. הייחודיות שלו כפי שהיא מופיעה בעצם המסכה שאותה הוא בחר, וגם בצורת הכנתה. נכון, לא כולם כאלה מקוריים וכאלה יצירתיים בהכנת התחפושת, אפשר לקנות תחפושת בכמה שקלים בדוכנים שמפוזרים ברחוב, לשים על הראש את פרצוף הקוף, או את, אני יודע בדיוק, את איזה פרצוף, מחשפה, ונגמר הסיפור, וזה הם יוצאים מדי חובתם. אבל בכל אופן, עינינו רואות שהרבה בני אדם, לפעמים בעזרת ההורים, לפעמים הילדים בכוח עצמם, מנסים לתת ביטוי במסכות לצד הייחודי שבהם. כמו שאמרתי, הייחודיות הן מצד דרך הכנת התחפושת, החומרים של התחפושת, כן, וכן הלאה, והן ברעיון שמגולם בתחפושת. יש אנשים שמתחפשים למשפטים, לרעיונות, לאידאות, יש אנשים שמתחפשים לדברים אחרים, אבל ככלל, התחפושת נותן לנו אפשרות להעמיד במרכז הבמה. זה ברור שאדם שמתחפש יש לו סיכוי טוב מאוד להיות נצפה על ידי הציבור. כל מי שרוצה לזכות לקצת תשומת לב בפורים, ישים תחפושת. מחפשים תחפושות, אנשים באים כדי לראות את הדבר המעניין והמרתק הזה, למה אנשים מתחפשים. אז אתה רוצה לעמוד מרכז העניינים, כדאי לך לשים תחפושת, קרוב ודאי שאם היא תהיה ייחודית, זו ההזדמנות שלך באמת לזכות לתשומת לב מיוחדת, למיקוד מיוחד, מביטים בך. איזה מין הזדמנות כזו, אולי המילה היא קצת לא זה, אבל שיווק או הבאה, או איזושהי הכרזה כלפי עצמי, אבל לא פחות מזה כלפי החברה, אני ייחודי. תראו את התחפושת שלי, כמה היא שונה מכולם. התחפושת לי, התחפושת הזו שלי לא שייכת לפס הייצור של 1,000 או 2,000 כמותה, היא מיוחדת. עשיתי אותה במו רעיוני, במו בחירתי החופשית, הפנימית, הייחודית שלי, והנה היא לפניכם. אני מביע פן ייחודי ששייך לי. חשוב מאוד. כל אדם באשר הוא מחפש הזדמנות, לכן אמרתי שזה לא שייך דווקא לפורים, דווקא לעניין תחפשות והמסיכות, זה שייך לכל השנה כולה. כן? כל אחד מאיתנו הרי מנסה במהלך השנה לתת ביטוי למיוחדות שלו, משתדל לא להיות כמו כולם, ולו בפרט קטן שבקטן. בסדר, אחד יביע את זה, אני יודע בדיוק במה, באיזה סלסול שיער ייחודי שיש לו בצד שמאל של ראש, אחר יביע את זה באיזשהו בגד, שנדמה לו שהוא בגד ייחודי, ואין כדוגמתו ואין כמותו בעולם כולו. כל אחד ימצא לו את הדרך, יכול להיות שאחד בצורת המשקף שלו, אפילו בזה יהיה איזה משהו שהוא לא כמו כולם, הוא ישתדל גם לקנות את אותו משקף, שהוא לא ראה אותו, לפחות לא בשבוע האחרון אצל אף אחד, או בחודש האחרון, או בשנה האחרונה, כמה שיותר ייחודי, אולי איזה פרח, איזשהו פיתוח מעניין פה, איזשהו סיומת נחמדה פה, אבל איזה עיגול כזה מיוחד למשקף, משהו שאין למישהו אחר. אין? זאת אומרת, יש לנו שאיפה, שאיפה נחרצת, צורך בלתי נלאה, הייתי אומר אפילו כפייתי, לומר את האמירה שלנו בעולם, אנחנו מרגישים שההופעה שלנו כאן בעולם היא הופעה חד פעמית. כן? ברגע שנברא אדם, עדיין שהוא נברא בשביל דבר שנתחדש בו, ואת החידוש הזה אדם רוצה להביע. וממש הוא שפוט של הייחודיות הזו שלו, כאילו הוא שפוט בידיה ונדחק ונדחף מעומק פנימיותו להביע את החידוש שלו בעולם. אין שתיים כמוני. אני אחד פעמי. יחיד ומיוחד. כי ייחודיות בוראי ששם בי צלם אלוקים, אדם לא אומר את זה תמיד, מיוחד מי שלא יודע לדבר בטרמינולוגיה כזו, אבל לא משנה איזה אדם. כל אדם באשר הוא, וזה לא משנה אם הוא דתי, או שהוא חילוני, או שהוא יהודי, או שאינו יהודי, זה לא משנה. האדם רדוף ושפוט על ידי הייחודיות הפנימית שלו, שקרויה צלם אלוקים. והוא לפי מיטב הבנתו, באופן חינוכו, בהשפעות שאותם הוא ספג, הוא ינסה להביע את ייחודיות. יש אדם שיביע את זה עם צורת שיער כזו, יש אדם שיביע בהתנהגות כזו, כל אחד לפי האווירה שאותו הוא באמת ספג במהלך שנות חינוכו, ההשפעות שפעלו עליו, כך הוא יחשוב שבזה הוא מבטא את ייחודו. זה דבר של עצמו, מאוד חשוב, שאנחנו צריכים באמת לדעת, כן? התורה היא בעצם, כך אומרים חז'ל, שהתורה, לכל אחד יש לו טעות שלו בתורה. חשוב שאדם יגלה את הייחודיות שלו בקודש, כן? העוד שלו בתורה. זאת אומרת, מה הייחודיות שלך מצד גילוי רצון השם? בקשת הגדולה של הצבעים, הכלל אנושיים, מהו הצבע המיוחד לך על פי רצון השם? כשאדם מגיע לגילוי הזה, שהוא מצליח לבטא באמת את נשמתו, את החותם המיוחד שלו, כפי שמתבטאת, כפי שהחותם הזה מתבטא במידות אופייניות, לנשמתו שלו, במעשים אופיינים, ברגשות ומחשבות, ודאי. כל שאדם יותר מבטא את הייחודיות שלו בשלמות שכזו, אנוכי השם אלוקיך, למה נאמר אנוכי השם אלוקיך ולא אנוכי השם אלוקיכם, מלמד שנגלה לכל אחד ואחד לפי כוחו. כל אחד ואחד, הקדוש ברוך הוא מתגלה בשורש נשמתו, באופן מיוחד, הוא מציץ בחלוני, באופן מאוד מיוחד, כל אחד ואחד, ריבונו של עולם, מציץ לו, כן? מציץ אליו בהארת פנים מיוחדת, כפי נשמתו. ככל שאדם לומד לבטא את נשמתו בצורה שכזו, מה טוב ומה נעים. אבל, במהלך הגילוי הגדול הזה, ממסע, אל גילוי הייחודיות שלנו, אנחנו משתדלים להביא את זה לידי ביטוי באופנים שונים ומשונים, חלקם אמיתיים יותר, חלקם פחות אמיתיים, חלקם אפילו שקרים, אבל העיקר שאנחנו מבקשים לחוות את חוויית הייחודיות. זה פן אחד, ראשוני, כמובן יש הרבה להרחיב בו, ולא באנו לזכור את הנושא הזה מכל צידיו, אלא רק להזכיר שזה קיים ולהבין קצת את פשר האמביציה החזקה, כן, שאנחנו חשים ביחס לצורך הזה להביע את הייחודיות שלנו. אגב, לא כל אדם מביע את הייחודיות באותו התחום. יש אנשים שמביעים את הייחודיות שלהם בתחום הלבוש, כמו שאמרנו, יש אנשים שמביעים את הייחודיות שלהם בתחום הלימוד, וכיוון שזה הדבר הנוגע לליבם, ובזה הם רואים את עיקר עניינם, כי אם עכשיו בני ישיבה ויושבים ולומדים בוקר ועד ערב, הוא מאוד ינסה להביע את הייחודיות שלו בתחום הלימוד. הן מצד סגנון הדיבור, הן מצד סגנון המחשבה, העברת הנושא, גוון העמקות שלו, צורת ההסברה. כל אחד מחפש את הייחודיות בתחום שאותו הוא חושב לנושא חשוב יותר, ששם ראוי באמת להרשים את הצד המיוחד שבו. שם ראוי שהייחודיות תופיע. האמת שאדם צריך להיות מיוחד בכל, ובכל צריך להיות לו טעם אישי ומיוחד, אבל בדרך כלל אנחנו נדחפים, להביע את הייחודיות בתחומים שקרובים יותר ללבנו. אחד חשוב למחשב שיהיה לו, אחד איזה בית יהיה לו, אחד איזה מכונית יהיה לו, ואתם יודעים איך הדברים מתגלגלים. אמור לי מה הייחודיות שלך, ואומר לך מי אתה, מה הדבר שחשוב לך. זה הנושא הראשון. הנושא הנוסף שהתחפושות והמסכות מאפשרות לנו, זה בעצם למצוא את עצמנו בתחום, בדמות אחרת. האחרות הזו יש לה שתי פנים. יש הרבה דמויות שהיינו רוצים לתת להם ביטוי בתוכנו. ידוע שבאדם בכלל, באופן כללי, באדם יש הרבה פנים. יש פנים שבדרך כלל אנחנו נותנים להם ביטוי באופן יותר ספונטני, יותר לגיטימי, יותר מקובל, יותר עצוי. ויש דדים באישיות שלנו שאנחנו לא מעיזים לבטא אותם בחופש גמור. בכל מיני סיבות אגב. אולי בגלל של הצדדים האלו, כן? אלו צדדים שלמרות שהם קיימים באישיות שלנו, אין לנו איתם דיאלוג ושיח מספיק פתוח. כמה קשה לאיש השכלי להודות שהוא גם רגשי, למשל. כמה אנשים שיש להם גם רגש, אבל הם מתביישים בעצם להביע אותו. כי הכוח השכלי רודה בהם בכל הכוח. והם מנסים להראות כל השנה, כן, איזה אופי בצורת הנהגה של אנשים שכלתניים. הם חושבים, הם קרים, הם צוננים, מנתחים, ענייניים מאוד, חוקתיים מאוד. אבל מצד שני, יש בהם גם את כוח הרגש. והכוח הרגשי הזה לא פעם מנסה למשוך אותם להרפתקה רגשית. אולי להרים קצת הרגל באיזה ריקוד, אולי להביע איזה רגש כלפי זולת, אולי אפילו להזיל דמעה. אבל הגבר הזה בוכה בלילה, אם בכלל, הוא לא נותן לדמעה לנשור מעיניו, הוא עושק את רגשותיו. זו דוגמה פשוטה, אבל זה לא הדבר היחידי. זה לא רק הקונפליקט שיש בין רגש לשכל, או בין שכל לרגש בתוכנו. זה לא רק מצבים כאלו שהשכלתנות שבנו עושקת את הרגשיות, או הרגשן שעושק את השכל, וכאשר הוא שומע סגנון שכלי קצת גבוה, אז הוא מיד מפתיר ואומר, דברי רוח, דברים עליונים, כן? מגדל הפורח באוויר, והוא רץ לו לרגשות שלו, לספונטניות הרגשית, במקום לתת קצת לעצמו הזדמנות, להציץ במשהו שהוא גבוה קצת, קצת, מרגשותיו. אנחנו מכירים את הדבר הזה, אבל זה לא נגמר בזה. יש דמויות שאנחנו מדחיקים, מתעלמים ומחניקים בתוכנו. למשל, החרדי שבי, או הציוני של החרדי במאה שערים. מה אתם חושבים של החרדי שבמאה שערים אין את הציוני שבתוכו? ודאי שיש. ראיתי לפני יומיים חרדי שמתחפש למגד בצהל. כן, ראיתי את זה מהתחנה המרכזית. כן, חוץ שכזה רואים תלמיד ישיבה, בישיבה קטנה, בין 14-15. עם מדי צהל, קצת מרושלים כאלה, כן, שלוש פלאפלים פה, עם נשק כזה מפלסטיק ככה, תלוי לו מאחור, אפילו רואה איך תולים אותו ככה, השקלים, הקגלים, איך תולים אותו מאחור, ככה מכנסיים ככה עד לכם, מגיע לו פחות יותר ככה עד לזה, ככה עולה, כזה שלומיאל כזה, אבל נראה כמו, כן, והוא רוצה, מתחפש לחייל, מתחפש לחייל, החרדי שמתחפש לחייל שבתוכו, ואצלנו זה דבר ידוע, נו, מה, אנחנו לא מתחפשים לכל מיני אדמורים וכל מיני חצרות, זה עם מגבעת כזו וזה עם מגבעת כזו, חכו ותראו פה ביום שלישי בערב, את כל שלל התחפשות, כל אחד יביא לי את הביטוי, לאו דווקא את הדמות שהוא צוחק אליה, אני לא מאמין שזה הדמות שהוא צוחק אליה, זה דמות שבסתר ליבו, גם אם הוא צוחק, הוא רוצה לתת לה ביטוי. אני כבר עוקב כמה שנים אחרי איזה חבר, כן? אני שם לב למה מתחפש בפורים. אני רואה ככה, אני די מנחש את זה למען אמת, מתוך המהלך הרוחני שלו, אני כבר די מנחש למה מתחפש בפורים. אני רואה ככה, הוא שם איזה מין כיפה כזו גדולה, ככה מהתקופה של היישוב הישן, הרב חרלפ רואים אותי עם כיפה כזו, הכיפה השחורה הגדולה הזאת, כן? אני רואה, הוא שם את הכיפה, אני אומר לעצמי, זה לא צחוק. אני מרגיש שזה כל השנה, את הצד הזה אצלו, הולך הוא מתחזק, הולך הוא מתגבר. הוא שם פה איזה פאה ארוכה. אני יודע שהפאה הזו היא לא רק מבחוץ, היא מבפנים. מצידי, הלוואי, אין שום בעיה, שיהיה עם פאה ויהיה עם שוטרים, לא אכפת לי בכלל. אבל זה ברור לחלוטין שהבחור הזה, בפורים, הוא מבטא. מכיוון שכך נהוג להתחפש, אז יקבלו את זה. אף אחד לא ישאל שאלות, מה הנסת החרדי? אבל אמיתו של דבר, גם הדתי-לאומי שמתחפש לחרדי, וגם החרדי שנותן איזה סממן של דתי-לאומי, הוא נותן ביטוי למשהו שהוא היה רוצה לדבר עליו בחופש גדול יותר, בערכה גדולה יותר, והוא לא מצליח. נורמות חברתיות, פחדים וחששות אפילו בתוך תוכו. שמה, הוא ייתן ביטוי לפן לא מוכר, לפן שהוא לא למד עדיין לעבוד איתו, להבין אותו, להפיק מנו את התועלת. שמה בתוך המעבדה הכימית הזו, הוא ישתמש עם החומר הנפיץ, עם הגליצרין הזה, והוא יתפוצץ לו בידיים. בפורים, יש לי אפשרות להביא זה לידי ביטוי. בכלל, המעמיקים בתורת הנפש מדברים על כל העניין הזה של הסכיזופרניה, לא עלינו. יש מחלה שנקראת סכיזופרניה. סכיזופרניה זו מחלה שלמעשה היא נוצרת כתוצאה מזה שהדמויות השונות שבתוך האדם, השודד שבי, האינדיאני שבי, המלכת אסתר שבי, הרב שבי, החילוני שבי, החייל שבי, לא יודעים להסתדר ביחד. וכל אחד, הסכיזופרניה, הבעיה שקוראת היא שכל אחד בזמנו, לא בזמנו, מתפרץ בזמן מסוים, ולא נותן לאחרים להשמיע את קולם. כן? בדרך כלל תועדו ב, כן, ב, ברפואה, ברפואה הפסיכולוגית, הפסיכיאטרית, תועדו משהו כמו שבע דמויות. כן? אפשר להגיע לשבע דמויות בסכיזופרניה, זאת אומרת שבכל זמן, זמנים שונים, מתעוררת דמות אחרת. כאשר מתעורר החילוני שבי, אני פורץ גבולות. אני מתירני בצורה מופרד לחלוטין. ואז, אחרי הסערה הגדולה של החילוני שבי, הוא נרדם. ואז מתעורר הדתי שבי, ואני מגלגל עיניים לשמיים, ומתפלל בדבקות עילאית, קורא בספר, מתעמק בלימוד, ואז מופיע השודד שבי. ואז אני יוצא, מסוגל לשדוד חנות, מסוגל לפרוץ בנק, או לפחות לנסות. שבע דמויות, עד כמה שידוע לי, תיעדו, כן, ברפואה הפסיכיאטרית, יש גם ספר על זה, כן, ששם באמת חולה מספרת על מה שעבר עליה, אבל בדרך כלל המצב הנורמלי הוא שבכל נפש יש דיאלוג כלשהו בין הדמויות השונות. בפורים אנחנו מנסים, הייתי אומר, למנוע מעצמנו להגיע לאותה הדחקה מסוכנת של דמויות. לאותה המתה או המעטה של דמויות חיוניות ששוכנות בתוכנו. אנחנו מבקרים בחצר של הזולת. לא היינו כל השנה במאה שערים, לא ביקרנו בסמטאות הקטנות, לא ניסינו ליום אחד להיות חרדים. יבוא פורים, וכמה מאיתנו, אלה שלא התביישו, אולי ישימו כפות על הראש, והתערבו בתוך הציבור, וירקדו קצת, וישמחו בפורים. הייתי בפורים חרדי. נתתי פיתוי לצד החרדי שבי. מי שחווה את החוויה הזו במשמחת בית השואבה, במאה שערים, יצא לי בשנתיים האחרונות להגיע שם בשמחה הגדולה, בשמחת בית השואבה, להגיע בערבים. אתה עובר ליד בית המדרש של סאטמר, ואתה שומע את הניגונים, ואתה רואה את הדמויות המסתובבות במעגל, את הילדים, תלמידי התלמוד תורה הקטנים, תינוקות של בית רבן, בתוך המעגל החיצוני. אחריהם המלמדים, במעגל השלישי ראשי הישיבות, במעגל הפנים פנימי, בגרעין הקשה, אתה רואה את האדמו"רים. זה דבר מדהים, עם הלפידים האלו ככה רוקדים מסביב וזה, שם בעזרת נשים, בדרך החריצים הקטנים המילימטרים, עשרות עשרות נשים מנסות לזכות באיזה מבט כזה, לראות פנימה אל תוך הקודש מה מתרחש, ויושב שם אברך משי על הקלידים, על הטריבונה שם, ונגן את המנגינות המסורתיות של סאטמר. שום דבר לא נכנס שם, חוץ מסאטמר. שום דבר לא נכנס. ואני עומד שם עם הליבוש הציוני שלי, ואני מסתכל ואני אומר, וואי, איזה יופי, אני כל כך שייך לזה. כל כך שייך למה שקורה כאן. ומשם אתה עובר לתולדות אהרון, לאדמור אברהם, ולאחיו בבית המדרש השני הסמוך, ואתה נכנס לכל מקום, רואה את זה, היה במוצאי שבת, אז באחד הפעמים, אתה רואה את הסעודה הזו של המלווה מלכה, עם הלחם, השיריים, וכל הטריבונות, ואתה אומר, בוא נה, אני שייך לפה בצורה לא תאמין. ואז, זה נגמר. אתה חוזר הביתה, לוקח את האוצר הגדול הזה, ומשלב אותו בתוך הצד, הקוקניקי שלך, ואתה אומר לעצמך, אין סתירה, זה מתלבש יפה בתוך הנפש, יש מקום לזה וגם לזה, זה טוב, זה חשוב, זה בריא, זה מפריע, זה לא מפריע. לא עלה על דעתי פתאום להפך לסאטמר, כן? או פתאום להפך לתולדות אהרון, כן? אף פעם שאני חייב לומר שברגע שהדברים האלה פועלים עליך, ואתה מסתכל ואתה רואה, אתה מתרגש, אתה לפעמים ככה עולה איזה מין מחשבה, וואי, וואי, זה עולם אחר. מה כל הבעיות של המורכבות הזו? חול, קודש, פה, שם. יאללה, ניכנס פה למעגל ונשים קץ לכותביות המייסרת הזו ונגמר הסיפור. אבל תרב הוא מיד מכה אותך כל אחר וסוחב אותך להמשך הדיאלוג בין חול וקודש. ואתה חוזר למקומך, מצליח לשלב אי אלו רשמים מן העולם הישן, הישן, הישן הזה. ישן מכל ישן, אתה משלב אותו עם חדש מכל חדש. כל אחד מאיתנו כזה. אם כן, דווקא מתוך ההתחפשות שאנחנו מתחפשים לדמות האחרת, לאולטימטיבי, לזר, לאחר, יש סיכוי, סיכוי מצוין, שאולי סוף סוף תתחיל התדברות. לא הדברה, אלא התדברות. אולי נתחיל לדבר? קודם נתחיל לדבר עם החרדי שבתוכנו, כן, הערב, הלילה, ביום הפורים הזה, אנחנו נדבר עם החרדי שבתוכנו, ואולי בתוך כך נלמד גם לדבר עם החרדי שמחוץ לנו, שמבטא את חרדיותו בעוצמה, בסקיפות קומה, במלאות, אולי נלמד לדבר איתו גם כן, אז, זה דבר אחד. הדבר הנוסף שאנחנו משיגים בתחפושת, חוץ מאשר להיפגש עם האחר הלגיטימי, שאנחנו מדחיקים אותו בכל ימות השנה, זה להיפגש עם הצדדים הסבוכים שבתוכנו. שילד קטן מתחפש לשודד ים, לפירט. שילד קטן מתחפש ל, לא יודע בדיוק, לאחמינג'אד או למי שזה לא יהיה. אני לא פוסק פה ולא אומר פה דברים חד משמעיים, אבל יש מקום לחשוב ולעלות לדעת שיש משהו מרתק, מעין כמותו, במפגש של האדם גם עם האסור. לא רק עם האחר, הלגיטימי, שהוא חלק ממבנה האישיות שלך, אלא שהתעלמת ממנו, מבשרך, אל תתעלם, אלא אפילו עם האסור. אפילו המפגש עם הצדדים היותר סבוכים, יש מי שיגיד פרוידנים, הכוחות המצויים בתוכנו בעומק הנפש האנושית, הפירט שבנו, הדמויות הלא כל כך מוזריות, שמשום מה, באופן מוזר, אנחנו מתחפשים להם. הילדים מתחפשים להם. לפעמים גם אנחנו. השן הזה הוא היותן ככה, לא רק כדי להצחיק או כדי להבהיל. לא. משהו בתוכנו מזדהה אפילו עם הצדדים האלו. זו שאלה גדולה. זו שאלה גדולה. למה האדם באמת מזדהה עם זה? שתי תשובות יכולות להיות בדבר. ההזדהות עם שודד הים, היא נגרמת לנו בדיוק מאותה הסיבה, שאם יבוא לכאן הפורץ הנוצץ, יצחק דרורי, ויספר לנו עכשיו על כל פעולות הגבורה שלו, בפריצת הבנקים, מי שקרא את הספר המוח, איך הוא מתאר שם את כל הפריצות שלו. אגב, הוא כתב את הספר, כך מספר העיתונאי, אילן בחר, שראיין אותו במשך שנות כלאו. הוא ראיין אותו על גבי פתקים, הוא היה נכנס לבקר אותו, ועל גבי פתקים, זה היה אסור כמדומני לעשות, לכן הוא עשה את זה באסתר. על גבי פתקים הוא היה כותב את הדברים שמסר לו אותו פורץ נוצץ, ובסוף יצא הספר המוח. מה הייתה השליחות של אילן בחר, לפי דעתו של אותו יצחק דרורי, כדי שהדור הבא של נערים ומתבגרים לא יבחר בדרך שלו, של יצחק דרורי? אבל כשאתה קורא את הספר המוח, כל מי שהיה לו הווה אמינה להיות שודד, הוא כנראה יהיה שודד אם הוא יקרא את המוח. שמע, אתה פוגש אדם מבריק, נועז, זריז, יצירתי, יותר מזה, מתפלל. הוא מתפלל מול הכספת. ריבונו של עולם, תפתח לי את הכספת. ריבונו שאני מבקש. עומד מול הכספת ומתפלל. כך כתוב. אדם מתפלל מלא רגשות דתיים אל מול הכספת. נועז, יצירתי, מה לא? הרפתקה פילי פלאים. כמה תכונות חיוביות שיש בנפש האדם, משמשות למעשה נפשע כזה. עומד הנער המתבגר, שמחפש לו באמת קריירה בחיים, לא יודע איפה הוא נולד, במוסרה, בקטמה, לא יודע בדיוק איפה, באיזה שכונה, באיזה סיכון, לא יודע איפה. והוא אומר, בואי נה, מוח הנוצץ. המוח, אני מזדהה איתו. סיימתי לקרוא את הספר, כדי להחליט אם אני יכול לתת זה לאיזה פלוני אלמוני, איזה נער שנמצא בסיכון. נוער בסיכון קוראים לזה. אז כדי להחליט אם לתת אותו ספר או לא, ביקשו ממני לקרוא את הספר. טוב, אתם יכולים להבין שזה לא משך אותי לפרוץ שום כספת, חוץ מאשר נסות לפרוץ איזו סוגיה בגמרא. אבל החלטתי חד משמעית, לילד הזה אני לא נותן את הספר הזה. לא נותן לו. בשום פנים ואופן. יש חשש של ממש, יותר מ-50%, שהוא ינסה ללכת בדרכו של יצחק דרורי. ומה עוד שהילד הזה מוכשר בצורה בלתי רגילה. בלתי רגילה. אגב, יצחק דרורי, מי שמכיר את הדמות, הוא לא שודד בשביל לעשות רע. הוא שודד רק מעשירים את הכספות הכי שמינות בבנק הבינלאומי של כל העשירים שלוקחים לה... זה רובין הוד, סטייל רובין הוד. הוא לוקח, אגב, הוא לא פוגע בשום אדם פשוט, רק במוסדות, אלו שכיפחו אותו, אלו שגרמו להיות נער שוליים, מסע נקמה כנגד אלו. והעניים אצלו זה סליבריטי. הוא מביא להם את הכספים. כל שוד הוא מחלק את הכספים לילדי השכונה. קונה לזה ככה. לזה, זה מין פבלו אסקובר כזה של כל תעשיית הסמים. זה בשביל העניים של גואטמלה, של קולומביה. הוא בונה להם בית ספר. הוא בונה להם מגרש. את מי הורג? את השוטרים. אותם הוא הורג, אותם הוא מכסח. לא משהו גם הרבה אזרחים חפים מפשע. חלק מהמלחמה שלו במשטרה. אבל טיפוס שהוא כביכול לוחם בעד הצדק. ואם הוא היה מגיש מועמדות לבחירות שם בגואטמלה, יכול שהיה קבל יותר מ-60% מהקולות. רק ברוך השם שבסיוע משותף, בתרגיל משותף, מבצע משותף, כוחות גואטמלה וארצות הברית, תפסו אותו מרדף שם באחד הגגות, שלחו אותו לגיהנום. ברוך השם. אבל נעשה שם איזה הד כזה עצום לטובתו, שאמרו רק את השם שלו, פבלו אסקובר, קוראים מחיאות כפיים, מיליונים של אנשים, פשוטי עם. לא נורמל. אז בא לך בן אדם כזה, עם כל התכונות האלו, ומלביש אותם על פריצת כספות. כשאנחנו נפגשים באמצעות התחפושת עם שודד הים שבתוכנו, באיזה מובן אנחנו מבקשים להיפגש עם התכונות הריש לקישיות? היכולת לקפוץ מקצה, מצד לצד של הירדן בקפיצה אחת. אותה יכולת שתשמש את ריש לקיש אחרי זה, כן? בבית המדרש, לצורך קפיצה מצד לצד, כמו שאמרנו, כן? של סוגיה מסוף העולם ועד סופו, בהבנת סוגיות מורכבות ומסובכות בתורת ישראל, זה ישמש אותו לזה. המפגש עם השודד שבנו מפגיש אותנו עם מימד החוויה. מימד החוויה שבהרפתקנות. כל עוד לא נפגוש את זה בתוך הקודש. כל עוד לא נפגוש את ההרפתקנות, את הנועזות וכו' וכו'. בתוך הקודש, באיזשהו מקום, אנחנו ננסה להתחפש לדמויות התרבות שמשקפות את הנתונים האלו, את החוויות האלו שלא בקודש. זה דבר אחד. נשמע קצת מוזר, אבל לא רחוק מן האמת, הייתי אומר. לא רחוק מן האמת. אנחנו לא לפעמים קצת, קצת, כל אחד עם יד על הלב ככה, בכנות עצומה לעצמו, לא צריך לפרסם את זה ברבים, אבל לא מרגישים לפעמים איזשהו מבט ככה קצת, לא הייתי אומר מעריץ, אבל בואי נה, תראה את הפלוני, את הזמר הוא, את הכדורגלן הוא, את העשיר הוא, את היפה הוא, את החזק הוא. לא, הוא לא בדיוק דמות מופת, גם כיפה על ראשו אין. לא שמענו אותו אומר בשנים האחרונות שם השם, לא שמענו, אולי בליבו, אבל לא יוצא לנו קצת להסתכל באיזה ערגה, באיזה קנאה קצת, יש משהו כזה. אז אנחנו רוצים את הצד החיובי שבאותם התופעות. כן? בגלל חוסר יכולת לעת עתה להפריד את התכונות החיוביות האלו מגרעין הרצון של אותו אדם, אנחנו מקבלים את כל כולו ומתחפשים אליו. יום אחד אני שודד, יום אחד אני מביע, כן? את האופי הזה, את ההתנהגות הזו, כדי לחוות משהו מאותה הרגשה. ואם אחרים יסתכלו ויאמרו, הנה השודד, בכלל אני ארגיש טוב. יש תמיכה חברתית, יש מחיאות כפיים, יש... אני אפגש עם הדמות הזו ונסה לחוות את האנרגיה שבה. הסיבה השנייה, יותר מורכבת, התחפושת, כמו שאמרתי, נותנת לנו הזדמנות להכיר את האסור. לדעת שבקרבנו יש יצר רע. להסתכל, כן? פרויד, איך הוא אמר? הכוח המניע את כל מעשי האדם, כוח מסוים, כוח מסוים. יש באדם יצר רע. אנחנו מסתכלים אל פרצופו של יצר, אנחנו יודעים על קיומו, התחפושת מאפשר לנו ללבוש דמות שמפגישה אותנו, איזה מין מגע הכרתי, הרגשתי, של הכוח התמיר, הפנימי והעמוק הזה, שקרוי יצר רע. אנחנו מתחפשים אליו. אנחנו נפשוט את התחפושת בסופו של היום, ונחזור לעצמנו למאבק היומיומי כנגד אותו העמלק, אבל יש משהו באדם שגורם לו פלא ופלא, להכיר ולהתוודע לכוח השלילי הזה שבתוכו. ראה, נתתי לפניך את הטוב ואת הרע. ראה, ראה גם את הטוב וראה גם את הרע. הראה... הקריאה להתבוננות מעמיקה, לראייה עמוקה, היא אמורה גם לגבי הטוב, גם לגבי הרע. ראי. לא צריך יותר מדי להעריך בדבר הזה, די שנזכיר רק את הנקודה הזו, כן? היא קיימת אצל כולנו, אצל כולנו היא קיימת. כן? ועצם הידיעה על מציאות כוח שכזה, היא שמעניקה את יסוד הבחירה לאדם. אחרי שראיתי... את שני הכוחות האלו, אז מתחילה הבחירה. אם אתה לא תדע את מציאות הרע שיש בתוכך, ראה דווקא ידיעה כללית. אין הכוונה פה ידיעה של להשתעשע עם הרע, לאכול מלחמו, לשבת בחיקו ולשתות מכוסו. לא הכוונה, אבל תדע שיש בך רע. אל תשלה את עצמך, כי אם תחשוב שאין בך את הרע תהומי, העמוק הזה הוא יפתיע אותך. לכן אומר הפסוק, הוא בחרת בחיים, הוא בחרת בטוב, ראה, אבל הוא בחרת. הראייה הזו צריכה להביא אותך למעמד הבחירי, היסודי, שיש טוב יש רע, ואתה אכן בוחר בטוב. אולי דווקא בגלל ידיעת הרע. פן עמוק, ייחודי, עדין ורגיש מאוד, שאולי גם הוא בא לידי ביטוי באותם התחפשות המורכבות והבעייתיות. הנגיעה באסור, הידיעה מן האסור, ההסתכלות עליו בעיניים פקוחות, בלי מורא, בלי חשש, מתוך המבט וההתוודאות אליו, להפשיל שרבולים ולגשת למלאכת הבחירה בטוב. פן מיוחד כזה. יש שאלות עוד כאן? שרוצה להעיר משהו, להוסיף משהו? סיידו. הבעיה היא כל עוד הדמויות האלו, כל עוד הדמויות האלו משוחקות על ידי ילדים, וטוב שילדים מתחפשים לשודדי ים ולא מבוגרים, זה טוב. ילדים שמשחקים לשודדי ים הם באמת באמת עסוקים, עסוקים כמו שאמרנו, בהתוודאות לכוחות הפנימיים שבתוכם, יסוד החוויה שברפתקנות ובנועזות ובצחצוח החרבות. ילדים, זה בסדר. וגם כאשר הם מתוודאים אולי לרע שבהם, זה הרע הטבעי. זה המרירות של קליפת האגוז, או של האגוז של השקד, כן? שהוא נמצא בקטנותו. זה תור הזהב של ההתוודאות לכוחות. הילד אוהב להכיר את עצמו, להכיר את הכוחות שבתוכו. הוא מאוד סקרן גם כלפי סביבתו. זה תור הזהב שבו אדם צריך באמת להתוודע לכוחותיו. הבעיה היא, כאשר מבוגרים משחקים את המשחקים האלו, שמבוגר משחק שודד, צריך אולי קצת לחשוש, שמה הוא הולך להגשים, כן? את הפנטזיה הזו. ומה עוד? כאשר הוא שותה יין, אם הוא שותה יין, או לוקח סמים, יכול מאוד להיות שלא ירחק כרגע שהוא יעלה על הקומה, אני לא יודע איזה, ויפרוס כנפיים בתקווה שהוא ציפור. הוא כל כך רצה להיות ציפור. הוא כל כך... כל אחד מאיתנו יש תכונה ציפורית. כל אחד מאיתנו רוצה לפרוס כנפיים מעל המגבלות שלו, מעל השנאה, מעל הקינה. אבל מה קורה שלא מצליחים לעשות זה באופן בחירי, מתוך עבודה על המידות, מתוך ריסון של יצרים, מתוך עידון, מתוך לימוד. מה קורה? אדם מתחיל לפתח אשליות. עכשיו, אני לא אומר שזה חייב לקרות, אבל יש דברים שמעודדים את הפנטזיה. אז אותו זה שרוצה להיות שודד רגע, אנחנו יודעים את הסטטיסטיקות. ילדים ונערים מתבגרים ומבוגרים שרואים סרטים, אחרי זה הולכים ומגשימים את הדברים האלו בחיים. בכל מיני אופנים. יש כאלה שמגשימים את זה באופן בוטה ווולגרי, חסרי רסן, לא מתוחכמים מספיק. יש כאלה שמגשימים את זה באופנים מאוד אינטליגנטיים. זה הפושעים עם הצברון הלבן, שהם הפושעים המסוכנים ביותר, שמנסים להעתיק ולחכות מודלים עברייניים שהם רואים בתוך סרטים. הם מפגישים את נפשם עם אנרגיות עברייניות כאלו, וכיוון שלא שמים גבול להתוודאות הזו עם הכוחות השליליים, כמו שאמרנו, הם מוציאים את זה לפועל. למה לא? יש בזה גם רווחים, כספיים, חברתיים, כל מיני. למה לא? החוכמה הגדולה היא, בשני הדברים שאמרנו כעת, להיפגש עם האיסור, לגעת בגבולות האסור, לגעת במצבים המורכבים של נפש האדם, החוכמה הגדולה היא לעשות את זה באופן שמעניק לנו רק את היתרון שבדבר. הנגיעה בשודד הים כדי להעתיק את התכונות ולשים אותן בתוך הקודש, כדוגמת רבי אליעזר, אלעזר, שקם מוקדם בבוקר לבית המדרש, יום אחד הוא ראה שאוספי הזבל קמים מוקדם ממנו. אז הוא לא הלך להיות אוסף זבל כמותם, אפי שזה לא שלילי. מה הוא כן לקח מהם? את ההשכמה. הוא לקח את ההשכמה. תוכו אכל, קליפתו זרק. מה לי ולהיות? יש אנשים שיעשו את זה. זה חשוב מאוד. וישר כוחכם, ותודה רבה שבגללכם הרחוב הנקי ולא מצחין. תודה רבה. ותודה לכם יותר מכל על זה שחידש לי עם את החידוש הגדול. שאפשר לקום 5 דקות לפני הזמן שקמתי עד היום. תודה רבה. לקחתי מכם את הדבר. צריכים לדעת איך להפריד ולהבדיל את הטוב מתוך הרע שבתופעות האלו. צריך להיות בר דעת, צריך להיות בדיאלוג פנימי עם הנפש, צריך להיות אדם שהוא במהלך של תיקון, שהוא מסוגל לקחת את הטוב ולספח אותו, את הרע, את הטוב שברע, ולספח אותו אל הקודש. אדם צריך להיות בעירנות, בפיכחון, בהכרה מוסרית עליונה, או גבוהה, כדי להיות מסוגל לגזול את החנית מיד המצרי. להתבונן בתופעות המורכבות, גם שמחוץ לו, וגם שבתוך נפשו, ולקחת משם, לעבוד את הקדוש ברוך הוא ביצר הטוב ויצר הרע. ואהבת השם לוקח בכל לבבך, בשני יצריך. להתמודד עם הרע, גם בהופעות הכישרוניות שלו, ועם עצם הרע, כמו שאמרנו, להתוודע לאסור, להתוודע לאדום האדום הזה, להתוודע לשורש יצר הרע שבנפש האדם, ולהשתמש בו ככוח מניע אל הטוב, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. כדי להיפגש עם שני הממדים האלו, אדם צריך להיות באמת במצב מוסרי, בוא נגיד, סביר, עם תודעה מוסרית שיש לה קבלות. רואים אותו יושב על מדוחת המוסר, רואים אותו משתדל לתקן את מעשיו, אז הוא רשאי, אז הוא רשאי להפוך זבל לזהב. שהיו אומרים זבל פרדותיו של יצחק, ולא זהבו וכספו של אבימלך. היכולת של יצחק להפוך את הזבל לזהב, היכולת של עם ישראל, של כל מי שבוחר לדבוק בתכונתו של ישראל, תכונת הטוב והקודש, להפוך את הזבל לזהב, היכולת הזו היא שמתירה לנו, היא שמתירה לנו ללכת אחרי אחר בשעה שהוא רוכב על סוסו בשבת, רבי מאיר, שמאיר עיניהם של ישראל. תלמיד היה לו לרבי מאיר, סומכוס שמו, שהיה מטהר את השרץ ב-150 טעמים. אבל התורה אמרה, תמאו לכם. לא הבנת. התורה אמרה, תמא למסקנה. אבל אם תסתכל על השרץ, אתה תראה שם חלקים טובים. במסקנה הסופית, בסך הכל, בטייטל, הוא תמא. אבל תלמיד היה לרבי מאיר, וסומכוס שמו, שבמבט החודר ידע להיכנס למציאויות המורכבות ולהתבשם באור שלהם. דבר מעניין. עוד מימד, עוד מימד של התחפושת. כן. משה? משה? כן, קצת זמן, כן. מה אתה אומר?
מה לגבי את
התחפושות
של
אויבינו?
זה גם
חלק מזה? מישהו... ברוך, אני אומר שהכל יעבור. כן. גם תחפושות של אויבינו. גם תחפושות של אויבינו. אנחנו לא מתעלמים. לא מתעלמים. מהמציאות הזו שיש לנו אויב. לפעמים ההתחפשות לאויב זה חלק מ... אתה יודע מה? אתה התחפשת פעם לאויב שלך? מישהו התחפש לאויב שלו? יכול אולי לעזור לנו להבין למה אדם מתחפש לאויב שלו? לא באמת, שאלה מעניינת, אתה שואל. זאת אומרת, מאחורי השאלה הזו, התשובה היא תשובה מעניינת ומחכימה, אין ספק. היה עדיף לשמוע את זה מבעל ניסיון. אני לא התחפשתי עד היום לאויב שלי, לא התחפשתי, אבל אני שואל את עצמי סתם, אני אומר, באמת, לא מתוך ניסיון, אבל למה אדם מתחפש לאויב שלו? מעסיק אותו שאלת האיבה. אולי רוצה ללבות את השנאה? לא יודע, אולי רוצה ללבות את השנאה? לא יודע, בזה שהוא לובש את, כן, ייתכן, לא יודע בדיוק מה רוצה לעשות. אבל יש פה איזשהו סוג של איזשהו, לא הייתי קורא לזה אפילו הידברות, אבל יש כאן איזשהו מגע. אתה נוגע, כן, במשהו לא מובן, לא פתור, מתוח מאוד. אתה מתלבש בו. אולי מתוך ניסיון להבין אותו יותר. אולי להבין את עצמך, למה אתה עושה את מה שעושה לאויב שלך. זה דבר מעניין. אבל אין ספק שיש פה איזה רצון להישאר בתוך הסוגיה. להישאר בתוך הסוגיה.
רוצה לשחק, כן? עם הפחד. שכאילו הוא גורם לאחרים.
רוצה לשחק עם הפחד שכאילו הוא גורם לאחרים, אפילו לעצמו. זה לא מעניין. אפילו לעצמו. אנחנו לפעמים אוהבים להפחיד את עצמנו. כן? יש מזה כל מיני סיבות. עכשיו, לא כולם חיוביות, אני חייב לומר. אבל אין ספק שככל שנחקור בזה, נגלה פה ממדים פסיכולוגיים מעניינים, אם נוכל לקחת מהם לעבודת השם, מה טוב. מה טוב. אבל גם בסוגיה הזו, כן? יש מה להתבונן. כן. האמת היא שביום יום, תראו, בדרך כלל אומרים, לא כל יום פורים, אבל האמת היא שכל יום פורים, מהבחינה הזו, כולם מתחפשים. כולם מתחפשים. התחפושת היא מאוד מאוד נחוצה לנו, מכמה וכמה סיבות. אנחנו מתחפשים בעצם העובדה שאנחנו לובשים בגד. הבגד הוא מסתיר, הוא גורם לרואה אותנו לחפש אותנו. התחפושת לפעמים גורמת לסביבה לחפש אותנו מאחורי הבגד.
היא גם מסתירה את הבושה שבנו.
בסדר. בגד, כן? זה סיבה אחת. שאדם מתחפש ולובש בגד כדי להסתיר משהו. להסוות משהו שיתכן ולא הגיע שעתו להתגלות. לא הגיע שעתו להתגלות. על אדם וחווה נאמר מה שנאמר. ולא התבוששו. התחפושת מאפשרת לנו גם לוותר. לוותר על מי שאנחנו באמת, כדי שנוכל להיפגש על בסיס של מחנה משותף יותר רחב עם החברה שבתוכה אנחנו נמצאים. דיברנו על הייחודיות. לא תמיד אדם רוצה להביע את הייחודיות שלו. לפעמים הייחודיות דווקא יכולה לגרום לי בעיות. הלך בקרתה, הלך בנימוסה. תנהג כמנהג המקום. יש הדרכות בחזל, משום דרכי שלום. חייבו את האדם. אני זוכר, ראיתי את הרב אבינר פעם בקשת, הייתי בקשת, תקופת בין הזמנים. ראיתי את הרב אבינר שמה, עם סנדלים, ועם חולצה כזו של, חולצה כזו של הנוער העובד, ולזמין חולצה רוסית כזו, כן? כמו איזה, לא, לא, לא הבנתי, מה? זה הרב שאני רואה כל שבת ביישוב עם החליפה, שאלתי שם את האנשים, למה הוא הולך ככה? הוא אומר, הוא מנסה לתת לתושבים במקום את הרגשה שהוא איתם, קוראים לזה גובה עיניים. הוא מתחפש. הוא מתחפש. זה לא הבגד שהוא לובש ביום-יום. אני רואה מה הוא לובש ביום-יום.
ביום-יום?
לא, רגע, בסדר, אני אומר שוב. אבל מה שראיתי שם, ושאלתי, זה מנהגו. מאז ומתמיד, שהוא מגיע לכאן, הוא מתלבש בבגד אחר, בגובה עיניים. הוא הולך בין אנשי מעשה, אנשי חקלאות, אנשים מחוברים לקרקע. הוא נותן לזה ביטוי בצורת הלבוש. פה זה לא המקום להתרבן, אף על פי שכל מי שמכיר את רבינו, הרב נר, כן, מבין שלא הוא הדוגמה להתרבנות. תבוא ותראו איפה יושב בית הכנסת, כן, שם ביישוב. איפה הוא יושב ואיך הוא יושב. זה האיש האחרון. אבל אפילו התלבושת הזו ביחס לקשת, שאתה בא בתוך קהלם של אנשי עמל ועבודה, אנשים פשוטים, שעובדים בעשר אצבעות, מבוקר ועד ערב, אנשים שמחוברים לקרקע, לא פחות מזה לשמיים, ברוך השם. אתה צריך עכשיו להתחפש. כדי שיווצר קשר, יהיה דיאלוג, יהיה דיפוזיה, יהיה שיח. לא התנסות, לא לבוא במקום לא מוכר, זר, מתנסה אולי, לא יודע. אולי בעיניהם זה נקרא מתנסה, נחשב מתנסה. התחפושת מאפשרת להתחבר. עוד סיבה. סיבה שלישית לתחפושת. תחפושת מאפשרת לנו לקבל פידבק מהסביבה כדי לקבש את זהותנו. אם למשל אני רוצה זהות של אדם מכובד, אני אתלבש כמכובד. אגב, זה לא קשור אם מגיע לי או ראוי לי להיות מכובד. זה לא קשור לשאלה כרגע, האם באמת מתאים לי להיות כזה מצד אופי, מצד נשמתי, לא משנה. אני רוצה ליצור זהות לעצמי. ברגע שאני אבוא עם תלבוש מסוים וארגיל את הציבור. וכך שאני כזה, אני מקבל פידבק מהסביבה. הפידבק הזה מחזק בי את הזהות שאני חפץ בה. אותו ציבור ימשיך לראות בי ככזה. זה מתגמל אותי. זה מחזק. זה מעצב אותי. ידוע הסיפור על רבי עקיבא ואשתו, רבי עקיבא בתחילת לימודו, שמאוד מאוד התבייש ללכת וללמוד א' ב' בתלמוד התורה של הילדים הקטנים. אשתו אמרה לו, תלמד א' ב', טעם הארץ, תלמד א' ב'. אמר לו רבי עקיבא, מתבייש לשבת בין הקטנים, מתבייש. אמרה לו אשתו, תיקח חמור שיש לו שקע בגב, תשים בתוך השקע אדמה, תשתול שאתה משתיל ותצא לשוק. טוב, עושה רצון אשתו, יוצא החוצה עם החמור, חוזר בסוף היום, נו, מה אמרו? צחקו, צחוק גדול, תראו את ההוא איזה... תעשה גם מחר, צחוק גדול, צחקו גם ביום השני. ביום השלישי שאלה אותו אשתו, מה אמרו היום? נו, הסתכלו ואמרו, זה מנהגו בכך. ומאז לא אמרו מילה. אמרה לו אשתו, שמעת? אתה תלך ביום הראשון ללמוד עם התינוקות של בית רבן. ביום הראשון נורא יצחקו, גם הילדים, אולי מלמד, אולי כל מי שיראה אותך שם יושב, כולם יצחקו, יושב לו איזה איש גדול כזה בן 40, על איזה כיסא קטנטן כזה, עם ילדים כאלה, כן, ולומד, מצחיק, לא מצחיק, ודאי, איזה שאלה, נכון, ידידי, מדי ששחקת. אבל, ביום השני, יצחקו פחות, זה דרכו של אדם. ביום השלישי יגידו, זה מנהגו בכך, זהו, קנית זהות של לומד א' ב', הרווחת. מכירים בך שכזה, יש לך תעודת, כן? דרדקי, כן? יש לך תעודה של, כן? תינוק של בית רבן, נגמר הסיפור, הרווחת את שלך, א' ב' תלמד, מצוין, משם, תמשיך הלאה. אנחנו משתמשים הרבה פעמים בלבושים ותחפשות, כדי להקל על הסביבה, לאפשר לסביבה, לאשר את דמותינו, אותה הדמות שבה אנחנו חפצים. כמובן, שיש חשיבות עצומה, יש חשיבות עצומה לבחירת הזהות והדמות שאותה אנחנו רוצים לייצג בעיני הציבור. כי אם אנחנו נבקש לייצג דמות שהיא לא אנחנו, ונקבל חיזוק לדמות הזו מן הציבור, יהיה לנו קשה מאוד להיפרד מן הדמות הזו מסיבה פשוטה, כי זה מתגמל אותנו. מה זאת אומרת? אני מופיע כך בציבור, מכירים אותי בתור שכזה? מה, פתאום אני אחליף עכשיו זהות? עד שיתרגלו לזהות החדשה, ובפרט שלא רגילים עליה, ואולי אפילו זה קורה תיגר אל מנהג הסביבה, כי כל אחד שמבטא את הייחודיות שלו, לא בקלות הוא מתקבל. זה יכול להיות מישהו בתוך המשפחה שמנסה להרער על דרכה של המשפחה. תראו, הוא בא לתשובה לפעמים. אחד חוזר בתשובה, כל המשפחה ברעד, בסערה גדולה. מערער על כל דרכה של המשפחה. אז מה, כל מה שחינכנו וכל מה שאמרנו, פתאום קם הקטנצ'י כזה, בין 18, 19, 20, חוזר בתשובה, הוא בעצם אומר לנו שכל מעשינו היו לשווא. זה לא נכון אגב. כל מי שלא מאמין בכך שיבוא בערב הורים על כאן ויראה את הילדים ואת ההורים. אי אפשר לתאר את הילד חוזר בתשובה עם האיכויות הנפלאות האלו בלי לראות את ההורים שלו. אבל ההורים מרגישים בצדק לפעמים שהילד שבר כיוון. הוא בחר לזהות אחרת. הוא בא עם בגד אחר. הוא בא עם צורת התנהג, עם צורת דיבור אחר, עם סדרי עדיפויות שונים. זה מאוד קשה. צריך להיזהר אם כן שלא נבחר את הדבר הקל, המתגמל. כי האדם הוא חברתי בטבעו, ומכיוון שהוא חברתי, חשוב לו להיות חלק מה, חשוב לו להיות שייך, חשוב לו לקבל הכרה מצד הציבור, הוא חי על זה. במיוחד, שהוא לא מספיק הוא, שהוא לא מספיק קשור ליסודות האופי שלו. ודאי שהוא יחפש את העונג באופן אחר. אם אני לא מרגיש את העונג בזה שאני אני, לפחות אני ארגיש את העונג בזה שאני, אתה, או אני מתנהג כמו החברה. כן? שמצפה ממני להתנהגות כזו או אחרת. זו סכנה גדולה. הבעיה היא שכאשר אדם ימים, חודשים ושנים, מנסה להשיג את התגמול של העונג מהכרת החברה, שאני לא פוסל, אני לא מכחיש את העונג שיש בזה, זה כיף לבוא בקהל באופן שמכירים בך. אם הייתי מתלבש בצורה מוזרה, או עושה משהו שלא מקובל פה על הציבור, היו מסתכלים עליו בצורה מאוד מוזרה, אף שבמקום אחר. זה דפוס התנהגות מאוד מוכר. לפעמים אנחנו רואים את זה, שמגיע מישהו שלא שייך להווי הזה שלנו, הוא מגיע פתאום איזה מנהג, זה, אנחנו מסתכלים, זה יכול לבוא את זה, איזה פוליטיקאי, ולהגיד כמה דברי תורה מול ארון הקודש. והוא כזה, או שהוא לא יודע להניח, אני לא יודע להתעטף בטלית, לא יודע להניח תפילין. ואנחנו כמי שרגיל בכך, מסתכלים עליו כאל אדם מוזר. איך הוא מתעטף עם התלית, איך הוא פה, לא מצוי בכללי המשחק. הוא עולה על מגרש הכדורגל ומשחק כדור יד. או אני יודע מה, או לא יודע, כדור אף ושוחה בעצם. הוא לא בעניינים. אז כל מי שמצוי באותו מרחב שיש בו דפוס התנהגותי מסוים, הוא מרגיש בליבו. מי שיתרגל במשך שנים לנהוג מנהג מסוים, שנותן לו הרגשה של שייכות והעצמה, קשה לו לפשוט את הלבוש הזה מעליו. הלבוש הזה מתעדק עליו, עוד מתעדק, ועוד, ושהוא בא לפשוט אותו, הוא מרגיש קושי של ממש. כאילו זה עצם מעצמו, הוא בשר מבשרו. אבל, מכיוון שנפש האדם, מכיוון שנשמת האדם היא קנאית לאמת, האדם חי בתוך קונפליקט מתמיד. מצד אחד הוא כל כך מוערך בחברה, נותנים לו את הפידבק על זה שהוא כמו כולם, אבל שהוא חוזר לביתו, שהוא מגיף את התריסים, שהוא סוגר את הרדיו, שהמולת הרחוב נעלמת, והוא עומד מול עצמו, הנשמה במחאה פנימית אדירה אומרת לו, שקרן, זייפן, אתה לא אתה. כל העונג שאתה מחפש מקבל שמה, זה הכל דמיון. אתה מנסה לעשות רושם על עצמך כאילו אתה מאושר, אבל אתה בעצם אוכל סוכר לבן. זה לא יזין אותך, זה ייתן לך תענוג אחך, שלא לדבר על כל המשקעים שיוצא מזה לאחר מכן, ועל המחלות כאילו ואחרות, אבל העונג הזה הוא עונג מזויף. זה לא אתה. כשאני אני, בגלל שאני אתה, אז אני לא אני ואתה לא אתה. אבל כשאני אני, בגלל שאני אני, ואתה אתה, בגלל שאתה אתה, אני אני ואתה אתה. הנשמה אומרת לך את זה. והיא דורש ממך להשכים בבוקר הבא, ולהביע משהו שהוא שלך, הוא אמיתי, למרות המחיר. יגידו כך וכך, כן. תסתכלו עליו. בסוף יגידו, זה מנהגו בכך. אברהם אבינו בשעה שנאמר לו, למול את עצמו. אמר ריבונו, אמר אברהם אבינו לריבונו של עולם. ריבונו של עולם, עד שלא אמרת לי, למול את עצמי, היו באים העולם ומזדווגים לי. באים לאוהל, יושבים, אני מחזיר אותם בתשובה. עכשיו אני שונה מכולם. אמר לו ריבונו של עולם, דייך שאני אלוקיך. שאתה תלמד לתת לעצמך את הביטוי האמיתי, האונטנטי, שלשמו נבראת, שבשבילו אתה חד פעמי ולא דומה לאיש אחר. אתה לא חלק מפס יצור. אתה לא חלק ממכונת הבשר, הפס היצור השטנצי הזה. שאתה תלמד לתת את הביטוי לייחודיות שלך, אז תהיה מאושר. אז תהיה מאושר באמת. קליפת עמלק בפורים היא זו ששמה עלינו את המסכות האלו וגורמת לנו ליפול בצד הנמוך של המסכות. כפי שהתחלנו מההתחלה ואמרנו, הצד השלילי שבהבעת הייחודיות, אמרנו על כך שהמסכה היא מבטאת הייחודיות, הצד השלילי שבהבעת הייחודיות, שזה הגאווה, הצד השלילי שבמפגש עם התכונות המורכבות שבתוכנו, שודד הים שבתוכנו, קליפת עמלק מפילה אותנו לשודדות, במקום לנועזות, להרפתקנות, ליצירתיות, לגבורה ולזריזות, ולהתמדה, במובן החיובי, וגם בדברים האחרים. זו קליפת עמלק שמפילה אותנו בפסל ומסכה, הצד השלילי שבתחפושת. היין, כדת של תורה, היין שנשתה בעיצומו של הפורים, עד דלא ידע, הוא זה שמאפשר לנו לנצל את כל היתרונות שבתחפושת ובמסכה, להפיק את התועלת המופלאה שבכל ההיבטים של המסכה והתחפושת שעליהם אנחנו דיברנו. היום העיון הזה הוא לזכרו הקדוש והטהור של הקדוש אלחנן הטלי, שנרצח בעיצומו של פורים בעיר העתיקה לפני 18 שנה. רבי אלחנן, הוא היה הדמות של האמת. כל מי שפגש בו, אני זכיתי לראות אותו רק בתמונות, ולקרוא חזור וקרוב ושנן את החוברת המופלאה שהתפרסמה לזכרו, כדמות אחד המלאכים. לפעמים קשה להאמין שאנשים כאלה חיים בדורנו. רבי אלחנן הטלי, הקדוש, השם יקום דמו, הוא היה הדמות שכל ימה וכל חייו היה מנוקה מכל מסכה, מכל תחפושת. הוא חי את עצמו, את עצמיותו, למען ריבונו של עולם, למען עם ישראל, למען ארץ ישראל, וכך הוא גם עלה בשרה השמיימה. יהי זכרו ברוך. Amen.